טוב, אנחנו התחלנו בשבוע שעבר בכניסה לפרשיות המשכן. והשבוע אנחנו נפגשים עם הכהן הגדול. כבר בתחילת הפרשה פוגשים את בגדי הכהן הגדול ואת המיוחד שבבגדים של הכהן הגדול על פני בגדיו של הכהן הרגיל, הכהן האדיוט. פרק כ"ח, פסוק א', פסוק שלישי של הפרשה, וממנו לאורך כל הפרק כולו. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ובמקום שיתחילו עכשיו במה צריכה להיות העבודה, מה צריך להיות התוכן, תוכן העבודה של הכהן הגדול, או בכלל, מה אמורים לעשות הכהנים? הרי עוד לא למדנו את זה. זה יופיע בפרק הבא, בפרק כ"ט. שם יהיה כתוב ברביעי, אחרי פרק מאוד ארוך, שם יהיה כתוב, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לא עוד מה הם עושים, אלא איך מקדשים אותם לכהונה, ואז כל סיפור שבעת ימי המילואים, שבהם חנך משה רבינו את אהרון ואת כל הכהנים. הפתיחה של הכל נראית במשהו שנראה על פניו חיצוני, בבגדי הכהונה. כמו את הבגדים מתארים בסוף, לא בתחילה. הדבר הראשון אצלנו, פסוק ב' בפרק כ"ח, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח חוכמה, ואותם אלה שדיברנו עליהם שאמורים לעשות את המשכן, אמורים גם לעשות את בגדי הכהן. ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, ועכשיו מתחילים בבגדים המיוחדים של הכהן הגדול, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. מה שעוד לא מדובר עליו פה זה על הציץ, שנמצא על מצחו של הכהן הגדול, ועל המכנסיים, שגם הם אחד מארבעת הבגדים, או משמונת הבגדים, שבעצם כבר דיברנו עליהם פעם, כאשר דיברנו ברמז על הכבש, ולא תגלה מעל ערוותך עליו, ולא תעלה במעלות על מזבחי. שם הזכרנו כבר את העניין, ואלה המכנסיים שנועדו לחסות ערווה. אז יש כאן את הבגדים, להוציא את הציץ העליון שעל המצח, ואת המכנסיים שנועדו לחסות ערווה. והם, כל אותם חכמי לב, ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש, ומהם הם יעשו את הבגדים כדלקמן, ועכשיו מתחילים ועשו את האפוד. ממש מקביל לפרשה הקודמת. וזאת התרומה אשר ייקחו מאיתם זהב, הכסף ונחושת, תכלת וארגמן וכולי וכולי. שם אגב הובאו גם המרכיבים בתפריט שנועדו לבגדי כהונה, למרות שעוד לא דיברנו עליהם בפרשת תרומה, אבני שוהם, אבני מילואים לאפוד ולחושן, שעליהם ידובר לקמן, הנה פה בפרשה. אחרי ששם תואר את הכל, התחילו ועשו ארון. זה דבר פה, מתואר רעיון הבגדים, ועשו את האפוד. ואחרי זה עשו את החושן, ואחרי זה את המעיל, ואחרי זה וכו' וכו'. מה עניינם הגדול של בגדי הכהונה? חז"ל אומרים על בגדי הכהונה בכלל, בגדי כהן בכלל ובגדי כהן גדול בפרט, נדבר על הדברים ביניהם בהמשך מעט מעט, שכמובן כהן שעובד ללא בגדים עבודתו פסולה, חייב מיטה. כלומר הבגדים הם מהות. לא רק זה, אלא גם שאסור שיהיה שום דבר שחוצץ בינו לבין הבגדים. זאת אומרת, אם הבגד הראשון הוא מכנסי בד, שנועדו לחסות ערווה, הרי שמכנסי הבד, שכלשונם הם מבד, מפשטן, והם מתחילים מעל הטבור, מכנסי בד פשוטים, ועד למעלה מהברכיים, מכסים רק את הירכיים, ומכנסי הבד האלה, אסור שיהיה דבר חוצץ בין בשרו לבין הבגד. על המכנסיים באה הכתונת התשבץ. הכתונת, בשונה מהכתונת שלנו, מתחילה מהכתפיים ומכסה את הכל עד העקבים. כלומר, זה בעצם איזה מין מעיל כזה, אבל הוא נקרא כתונת כדי להבדיל מהמעיל שנדבר עליו עוד מעט. זאת כתונת התשבץ. גם שם אסור שיהיה שום דבר חוצץ בינו לבין הבגד. ועליהם בא המעיל, כאן אנחנו כבר עוברים לבגד של כהן גדול, כשהכהן האדיוט, חוץ מהמכנסיים והכתונת, יש לו גם את האבנט ואת המגבעת. בשונה מהמגבעת, יש לכהן הגדול את המצנפת, ובנוסף, לארבעת הבגדים המקבילים, כלומר מכנסיים, כתונת, תשבץ ואבנט, מצנפת ומגבעת, ברגע זה יהיו מקבילים מבחינתנו, ארבעת הבגדים הנוספים של הכהן הגדול הם אלה שבהם מתחילה הפרשה. האפוד והחושן, המעיל והציץ. ועוד כלל גדול נאמר בבגדי כהונה. ממי שלמדו את המסכת, את הדף היומי במסכת, מסיימים השבוע את מסכת יומה, למדו הרבה על בגדי כהונה, ולמדו בין היתר שבגדי כהונה לאו להנות ניתנו. הם בגדים שנועדו לעבודה עצמה. וישנה מחלוקת מאוד גדולה לגבי מה קורה לגבי בגדי כהונה בזמן שהכהן במקדש, אבל לא בעבודה. הוא עוצר להפסקה ושותה תה. הוא צריך להחליף את הבגדים או יכול להישאר עם בגדי כהונה. אחרי שהגמרא מגיעה למסקנה שבתוך המקדש הוא הולך כל הזמן עם בגדי הכהונה, היא אומרת, כל זה במקדש, גם בשעת עבודה וגם שלא בשעת עבודה. מפני שבגדי כהונה למסקנה ניתנו להנות בהן. להנות בהן הכוונה היא אפשר לחיות איתם גם כהן שחי בתור כהן, הוא גם אדם, הוא גם צריך תה. אז הוא לא צריך בשנייה שהוא שותה את התה להחליף את הבגדים לבגדי חול, לבגדי הדיוט. בעומק אגב ניתנו להנות, הכוונה היא כל זמן שהוא במקדש הוא בעצם חלק מהמקדש. גם התה שהוא שותה הוא חלק מהמקדש. אבל במדינה אומרת הגמרא, במדינה הכוונה מחוץ למקדש, זה בוודאי שאסור. ואז מספרת הגמרא סיפור, ואני רוצה להתחיל בשעת סיפור את הלימוד שלנו היום. על המשפט הזה שממנו ברור שבמדינה אסור לצאת עם בגדי כהונה, לא רק כהן גדול, אלא כל כהן, ודאי וודאי על אחת כמה וכמה כהן גדול עם בגדיו. שואלת הגמרא את הסיפור הבא, ובמדינה לא? מסכת יומא, דף סמכתת עמוד א', ובמדינה לא, והתניה, הרי למדנו בברייתא, סיפור שאני מספר אותו לא בשביל הסיפור עצמו, שנלמד אותו עוד מעט, אלא בשביל להבין את רעיון בגדי הכהונה דווקא מההפוך. והתניה, ב-25 בטבת, יום הר גריזים הוא. מה זה יום הר גריזים? להלן הסיפור. וקבעו שביום הזה שקרה משהו חשוב מאוד בהיסטוריה, כ"ה בטבת, דינו הוא שאסור להספיד באותו יום, כי הוא יום מיוחד מאותם הימים המופיעים במה שנקרא מגילת תענית. ששם מופיעים הימים, גם חנוכה מופיע במגילת תענית, שם מופיעים הימים שלא מתענים בהם, שלא מספידים בהם וכו'. מה הסיפור? יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. אנחנו נמצאים עכשיו בקץ ימי ממלכת פרס. אלכסנדר מוקדון מתחיל בהשפעה שלו. הכותיים קולטים את המצב ומבינים שהוא הכתובת להחריב את בית המקדש. שנבנה עכשיו בימי ממלכת פרס בהצהרת כורש. ונתנו להם. שלב א' של ההיסטוריה זה שאלכסנדר מוקדון נותן להם, לפרסיים, לקוטיים את מבוקשם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, הוא שהיה אומר שעל שלושה דברים העולם עומד, שמעון הצדיק הזה היה כהן גדול במשך 40 שנה. שמעון הצדיק הוא כהן גדול שבימיו הדליק נר המערבי כל הזמן, ובימיו היה לשון של זהורית, מלבין, וחטאיהם של ישראל מתנקים, ועוד דברים גדולים מאוד על שמעון הצדיק. הוא כהן גדול. מה עשה? מה עושה שמעון הצדיק? כמובן בניגוד לכהנים אחרים של בית שני, שאנחנו יודעים מה היה שם. לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, והכוונה בבגדי כהונה גדולה, ויצא לקראת אלכסנדר מוקדון. כאן כבר מופיעה הקושייה של הגמרא. איך ייתכן? זה הרי במדינה. ואמרנו שבמדינה ודאי שאסור לצאת בבגדי כהונה. חכו, נגיע לתשובה, אבל בינתיים הסיפור. לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו. מי שמכירים את בית המקדש ביום הכיפורים יודעים שיקירי ירושלים היו נשארים עירים כל הלילה כדי לעשות הרבה רעש בירושלים, שכהן גדול בתוך בית המקדש לא ירדם. הביטוי יקירי ישראל מופיע גם פה. הפעם לא יקירי ירושלים, אלא יקירי ישראל. זה מעניין, כי הם יוצאים מחוץ. ואבוקות של... וכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה. המשלחת של היהודים שהולכים איכשהו להגן מפני הגזרה המזעזעת, והמשלחת של הקוטים שבאים יחד עם אלכסנדר להחריב את בית המקדש, הולכים משני הצדדים עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, רואה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק ואת החבורה שהולכת איתו. אמר להם, לאנשים שהולכים איתו, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. אלה היהודים המורדים. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה. ופגעו זה בזה. פתאום ראו החבורות, האויבים, הניצים, זה אלה את אלה. כיוון שראה אלכסנדר מוקדון לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אלכסנדר מוקדון, האימפריאטור של העולם הגדול, הנאור, יוון, אמרו לו האנשים שאיתו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. בחמל שלי, בחדר המלחמה שלי, אני רואה דמות דיוקן. שאני רואה אותה ואני יודע אם אני אנצח או לא אנצח. דבר מאוד מעניין, להבדיל אלף אלפי הבדלות וזה לעומת זה. האורים ותומים שלי, שבהם שואלים מה יהיה במלחמה, זה הוא. המהרש"א אומר, מלאך בדמותו. אמר להם אלכסנדר מוקדון ליהודים, למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב. בית שכל עניינו הוא שיהיה בית תפילה לכל העמים. ומתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב. יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? אמר להם, מי הללו? מי האיש הרע הזה אשר מלאו ליבו? אמרו לו, כותיים הללו שעומדים לפניך. האיש הרע הזה. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם. מיד נקבום בעקביהם וכולי וכולי וכולי, עד שהגיעו להר גריזים ומקום המקדש שלהם. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו קרשינים כדרך שהם ביקשו לעשות לבית אלוהינו. כלומר, זה לא רק היה ניצחון, אלא היה התהפכות גמורה. ואותו היום עשהו הוא יום טוב. לכן, כ"ה בטבת, הוא יום טוב במגילת תענית. סיפור מדהים. נו, אבל הגמרא נשארת בשאלה. הרי איך יוצא שמעון הצדיק בבגדי כהן גדול? עונה הגמרא אחת משתי אפשרויות. אי בעית אימה ראויים לבגדי כהונה. כלומר, הבגדים הללו של לבש היו בגדים חדשים שנעשו לשם בגדי כהן גדול, אלא שעדיין כהן גדול עוד לא לבש והם עוד לא הוקדשו. אם הם כבר היו מוקדשים לכהונה, אי אפשר היה ללבוש אותם, אבל הם היו ראויים והם עוד לא הוקדשו. הראשונים מקשים קושייה על הדבר הזה, ואז מובא הפירוש השני, ואי בעית אימה. הפירוש האפשרי השני, עת לעשות להשם הפרו תורתך. סבירה שכשבא העת לעשות דבר למען השם, יש רגע שבו צריך לעשות דבר למען השם, מותר להפר את התורה. ולעשות את מה שצריך כדי שהיא תתקיים. עת לעשות להשם הפרו תורתך, אומרים, כשמדברים על משהו שאני מבין אותו, הוא מאוד הגיוני. למשל, רבי יהודה הנשיא מחליט לכתוב את כל שישה סדרי משנה בכתב, למרות שכתוב שדברים שבעל פה, אי אתה רשאי להעלותם על הכתב, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. הבנתי. מה התוצאה של עת לעשות להשם הפרו תורתך? שישה סדרי משנה כתובים. אבל מי אמר לשמעון הצדיק, שדווקא היציאה בבגדי כהן גדול החוצה היא הפתרון. אז בכלל לא דבר ריאלי כמו הדבר שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. כשאני אומר את לעשות להשם הפרו תורתך, הוא מסביר אותו כפירוש של חז"ל, שפירושו לפעמים צריך להפר דברי תורה כדי לקיים את התורה. אני מבין מה אני עושה, אני מבין מה אני פועל. אני פועל פעולה מעשית שבאה להציל משהו ממשהו יותר קשה למען התורה. נו, צריך להיות רבי יהודה הנשיא בשביל זה. בסדר, שמעון הצדיק קובע את זה, הבנתי, אבל מה הוא עושה? מי אמר לו, מי תקע לידו שזו הנקודה? לכן התירוץ את לעשות להשם הפרו תורתך הוא תירוץ פלאי. תירוץ הראשון בוודאי. כלומר, כדי לנצח את אלכסנדר מוקדון, אבל לא כדי לנצח, אלא כדי להביא את הכל למציאות הפוכה לגמרי, צריך להוציא את בגדי הכהונה הגדולה, להוציא את בגדי הכהונה הגדולה אל מחוץ למקדש, אל המדינה. זה דבר מאוד עמוק, וצריך להבין אותו לעומק, ואני רוצה לנסות רגע לעזוב את הסיפור הזה שרק התחלנו בו, ולנסות ללמוד ביחד קצת 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 את יסוד בגדי הכהונה. כשאנחנו מתארים בגדי כהן, לפני בגדי כהן גדול, אז צריך להבין שכל יהודי כשבא לבית המקדש, או כל אדם, סליחה, כל אדם, לבית המקדש מקריבים קורבנות כל העמים. כל אדם שבא לבית המקדש פוגש כהן גדול בארבעת בגדיו. אין מציאות, פוגש כהן, כהן אדיוט עם ארבעה בגדיו. הוא זה שמקריב את החטאת, הוא זה שמקריב את השלמים, הוא זה שמקריב, הוא זה שזורק את הדם, הוא זה שמקבל את הדם. הפגישה עם בית המקדש היא הפגישה עם כהן בבגדיו. הבגדים האלה הם מה שהתורה קבעה, מגמתם להיות לכבוד ולתפארת. למי? לכהן? למקדש? אולי לכבוד ולתפארת לבריאה. כי כל הנקרא בשמי זה לכבודי ברטיב. כל הבריאה כולה נועדה כדי שהכל יהיה לכבודו יתברך. וכשהכל הוא לכבודו, אין משהו אחר שגונב את כבודו. כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם, דיברנו הרבה פעמים על המושג כבוד השם. אמרנו פעם שלכבד בעברית מאוד דומה למילה שנראית מאוד מאוד רחוקה, לגמרי הפוכה, לכבד בלשון תנאים. זוכרים שדיברנו על זה? לכבד בלשון תנאים זה מה? לטטא. לטטא. כשמטטים את הבית זה נקרא מכבדים את הבית, והמטטה נקרא המכבדת או המכבדת. לא נשמע כל כך מתאים ללכבד. ההסבר המקובל בדרך כלל הוא, אני רק מזכיר את הנקודה הזו, כי זו נקודה מאוד יסודית, ממנה אפשר יהיה להתחיל. ההסבר המקובל הוא שלכבד זה לא לטטה במובן של לטטה, אלא לעשות את הבית מכובד. אבל זה לא נכון, זה בלתי אפשרי ההסבר הזה. כי אף אחד לא יגיד לי שלשים תמונות מזהב על הקירות, זה נקרא לכבד את הבית. כשהמשנה אומרת מכבדים את הבית, היא לא מדברת על לעשות את הבית מכובד. היא מדברת על לטטא את הבית. אז לכבד זה כן לטטא, זה לא יעזור. לכבד, זו מילה מאוד יסודית בעברית. לכבד בעומק, באמת באמת המושג כבוד, כבוד האדם, כבוד הבריות של פרשת משפטים, באמת המושג כבוד. כבוד פירושו לטטא את הלכלוך. ולגלות שבעצם במהות הכל אלוקות. לכן בתורה יש, בתנ"ך כולו יש רק שני דברים, או שני גורמים שצריך לכבד. כבד את השם, וכבד את אביך ואת אמך. מכבד את השם אנחנו לומדים כיבוד רבו וכיבוד תלמיד חכם. אבל כבד את השם, והפסוק הוא מדהים, כבד את השם מהונך. איך אמרנו? זה הרי פסוק שבא לזעזע אותנו קצת עם הומור כמעט. כבד את השם מהונך, אם כבד פירושו רספקט וכל הצעצועים שקוראים להם היום במילה כבוד. אלמא דבלוף. כבד את השם מהונך, אתם מבינים איזה הומור זה? כבד את השם מהונך אומר, תשמע, יש לך הרבה כסף, תן לו קצת. שיהיה. יפה, יש לך באמת כל כך הרבה, למה לא תתחלקו? טיפש. כבד את השם מהונך פירושו, אתה יכול להחזיר את העסק למקור? אתה מוכן לשחרר נפח? אל ההון שליטה? אולי תכבד את השם מהונך, אולי תטטה אותך קצת. כבד את אביך ואת אמך, אתם יודעים מה זה כבד את אביך ואת אמך? זה בחלק הראשון של עשרת הדיברות, כי אביך ואמך, בעשרת הדיברות, כי אביך ואמך בעם ישראל, זה אלוקות. זה דע בכלל מאין באת. וכבד את אביך זה הוקש כבוד אביו לכבוד המקום. וכבד את אביך זה תפנה אולי קצת המון משקעים, אני מבין את הכל, אני מבין הכל, 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 אני מוכן לכתוב על זה, אבל אולי אפשר להשתחרר רגע מכל התפיסות המודרניות האלה שבו נפתח את המשקעים, בוא נכבד אותם קצת ונמצא את האלוקות. אתה יכול לכבד כמה דברים, לטטא ולזכור מה זה אביך ומה זה אמך. כבוד הבריות יכול להיות רק ואך ורק דבר אחד. לעולם לא אאמין בכבוד בריות אחר. כבוד הבריות יכול להיות אך ורק. אתה מוכן לכבד את הצלם אלוקים שבי? אתה מוכן לטטא את כל הדברים האחרים שאתה רואה? אמרנו פעם כשדיברנו על זה שלכן הכבד בגוף, תפקידו הוא פשוט להיות המטטה. הוא זה שמסנן את הרעלים, ולא מביא זהב במקום דם חס וחלילה, אלא מגלה שהדם כמו שהוא, זה הדבר הכי נפלא שיש. זה חי, זה הכל חיות. כל מה שלא חי שם זה כי יש לכלוך. וכשאני מסיר את הלכלוך, החיות שווה. לכבד את הבית זה רק לטטא אותו מלכלוך. לכבד את השם זה בעיקר לשחרר את המסך מהנפח שאתה תופס. ולכן הרבה פעמים אנחנו עוברים כל מיני דברים בחיים שמגמתם האמיתית היא פשוט שאתה תשחרר כבר קצת נפח כדי שאולי תגלה יותר אלוקות. לא יזיק. רק טוב. בגדי כהן גדול נועדו לכבוד ולתפארת. לכבוד ולתפארת. במילה תפארת לא הגעה פעם. אבל היא עומק העניין הזה. התפארת מגיעה עד תוך הכתר. היא עומק העניין, לא הגעה למילה הזו הפעם. הבגד הראשון שלובש הכהן באשר הוא כהן זה מכנסיים שנעשים מהדבר הפשוט ביותר. בשונה מהכתונת, הם אפילו לא משובצים. הכתונת היא כתונת תשבץ. התשבץ זה ריבועים ריבועים, עשויים גומות גומות, שנראים כמו בתים קטנים. מיד תראו את ההבדל. המכנסיים הם מכנסי בד, הם הפשטן עצמו. התפקיד שלהם הוא לחסות את החלק הווגטיבי שבאדם. התפקיד שלהם הוא לטהר את החלק של ה, של של ההנאה, של המין, של ההולדה. הקדושה הכי ראשונית, הכי ראשיתית שיש. כשנכנס אדר מרבין בשמחה, אני אזכיר רק משפט אחד מדהים על זה. בשמחת בית השואבה, דיברנו על זה בשמחת בית השואבה בסוכות, פה. בשמחת בית השואבה בירושלים, הייתה שמחה שמי שלא ראה אותה, לא ראה שמחה מימיו. כשנכנס אדר מרבין בשמחה. ומה היה שם בשמחה הזאת שמי שלא ראה אותה, נכון? אותם זקנים וראשי סנהדרין וראשי הישיבות היו מרקדין ומספקין ומטפחין, כן, אבל היה שם אור אדיר, שמהאור הזה היה אפשר לראות עד כל חצר שבירושלים, וכתוב שכל אישה בחצר בירושלים הייתה יכולה לברור את האורז, את החיטה, עם האור שהיה יוצא מהנרות של שמחת בית השואבה במקדש. וממה היו מדליקים את האור הזה? היו שם סולמות, לא כל כך גבוהים, 50 אמה. והכהנים היו עולים על הסולמות האלה עם קדים כבדים מאוד של שמן, חבל על הזמן. פרחי כהונה, תשים את הגובה הזה. הילדים. ושם הם היו מדליקים את מה? ממה הם היו עושים את הפתילות? מבלעי מכנסי כהנים. מבלעי מכנסי כהנים ומהם יניהם, מהאבנתים. אתם יודעים ממה היו עושים את השמחה? כולנו בשר ודם. ולמכנסיים יש תפקיד מאוד מוגדר. ומהבלי של המכנסיים האלה היו יכולים להאיר עד למקום שבו כבר אין ספק באורז בשום חצר בירושלים. הכל מתברר לכבוד ולתפארת. אתם מבינים איזה כבד זה? איזה סינון? פתילות מיוחדות. רבי בשיחה מופלאה מדבר על זה שיש דברים שאנחנו לא מדברים, אבל מה שכתוב פה הוא שהדרך הכי גדולה לתקן כל מה שמתסכל אותך זה בלהרבות עוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור. ומהבלעים האלה של מכנסי הכהנים היו יכולים להאיר עד לכל חצר אחרונה שיש, ומשם לא הייתה שמחה כשמחה הזאת. מעל המכנסיים באה כתונת התשבץ. וכתונת התשבץ הזאת מכסה כבר את כל החלקים הגבוהים יותר. את התחושות, את הרצון. אבל היא מכסה גם את החלק התחתון של הרגליים שלא מכוסה על ידי המכנסיים. את התנועה, את הפעילות. את כל החלק של המידות שקשור לא לסור מרע, אלא כבר לעשה. המכנסיים באים לחסות ערווה. הם באים לקחת את הכוח האדיר ביותר שיש ולתעל אותו, לצמצם. איזה הוא גיבור. הקטונת באה לחסות, ואז חייב ששום דבר לא יחצוץ, את כל אותם חלקים באדם שכבר שייכים לעשייה, לעשה טוב. עדיין במידות. עדיין לא קשור לראש. לכן הקטונת, אומר הרב הירש כל כך נפלא, היא קטונת תשבץ. כי שם כבר יש בתים קטנים. צורות. כבר יש עשייה. כבר יש בנייה. זה לא רק בד. זה קטונת תשבץ. למגבד ולמצנפת יש את התפקיד ששייך כבר למוח. האבנת, אתם יודעים מה עושה החגורה? זו שמפרידה בין הלב לבין הערווה. החגורה הזו יש עוד תפקיד מאוד מאוד חשוב. כשלובשים בבוקר את החגורה אומרים, עוזר ישראל בגבורה. כאן נמצא החגור. כאן חגרה בעוז מותניה, ואז ותעמד זרועותיה. האבנת הוא מה שנותן את כל ריכוז, כל הכוחות האלה שהרגע דיברנו עליהם במכנסיים ובמעיל. זה מביא אותך עם הריכוז של כל הכוחות לפעולה. אלה לא כוחות פזורים, אלה כוחות מרוכזים, אלה כוחות שאתה מכנס, זה התפקיד של האבנת, ואיתם אתה מתפרץ. כשיהודי בא להקריב קורבן, את זה הוא פוגש. כהן עם ארבעת הבגדים האלה. הערה צדדית מרתקת בבגדי כהונה. מה ההבדל בין המצנפת למגבעת? תחזיקו טוב, זה דבר פלאי. יש על זה המון תשובות. כי יש המון ראשונים שעוסקים בשאלה על המצנפת ועל המגבעת. אומר הרמב"ן בפרשה שלנו הערה קטנטנה מדהימה, פעמיים בפרשה. המצנפת, כולם מסכימים, הייתה עשויה מזה שהיו מלפפים אותה. המגבעת דומה למגבעות שלנו. על פי הרמב"ן, דבר מדהים, בראש המצנפת, מלפפים, מלפפים, אבל בראש המצנפת זה נשאר פתוח. זה לא סגור. ושם מושכים את ראש הכהן. כשמושכים את ראשו של הכהן הגדול, איך המשכו? זה כשהמצנפת כבר פה. מושכים את ראשו מפה. הכהן האדיוט הולך עם מגבעת שהיא נחוסה למעלה. אני מחזיר אותנו לעשר שניות לעולם מופלא. איזה נעליים לובשים? אף אחד לא שאל על הנעליים, נכון? איזה נעליים לובשים? אין נעליים, יחפים. אגב, הרצפה לא תמיד מחוממת. בלשון המעטה. ויחפים, הכל בסדר. אתם שמים לב למשהו מדהים? אתם יודעים איפה פעם היה בית המקדש? בגן עדן. פעם שם היה מתהלך הקדוש ברוך הוא לרוח היום. פעם שם הוא יתהלך, בעזרת השם, במהרה בימינו. אז יהיה כתוב, ויתהלכתי בתוככם. רש"י יתרגם, אטייל עמכם בגן עדן, כאחד מכם. אתם יודעים מתי פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא התהלך בתוכנו? כשאדם התחבא בתוך עץ הגן, ושמע את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. הוא התחבא בגלל שהם היו ערומים, האדם ואשתו. עוד לא היו בגדי קודש לכבוד ולתפארת. לא היה צריך. עכשיו מגיעים לבית המקדש. תחזיקו טוב, תשמעו את הרמב"ן. הרי מי שהיה מצלם את הכהן הגדול בתצלום אוויר, בטח היה צועק, איפה הכיפה? אתם שמים לב שהכהן הגדול למעלה ולמטה, צמוד לשמיים ולארץ. אתם יודעים מהו המעיל של הכהן הגדול? רק תחלת. כולו תחלת. ובשולב, פעמון ורימון, פעמון ורימון. 72 ביחד. כמו שם בין 72 אותיות. תפקידו של הכהן הגדול ותפקידה של הקדושה זה להיות מאוד בשקט, לא ברעש השם, לא ברוח השם. רק דבר אחד צריך לעשות רעש, הפעמונים. ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אתם יודעים למה רעש? כי התכלת הזאת שבאה מלמעלה עד למטה, מלמעלה פתוח, עד למטה, למטה נמצאים הפעמונים והרימונים, והרימונים האלה, אומרים חז"ל, הם כנגד אותם אלה שהם ריקנים שבישראל, שעליהם נאמר כפלח הרימון רקתך. שאפילו מלאים שבישראל מלאים מצוות כרימון. שם עבודת השם היא עדיין ברעש, שם המלחמה היא עדיין מאוד חזקה. הכהן הגדול מזכיר שעבודת הכהן הגדול ועבודת כל ישראל היא רק כאשר כל אלה נמצאים פה. אין אחד שנחסר. ומעל המעיל נמצאים החושן והאפוד. ובהם האורים ותומים. ולמעלה הציץ. הכהן האדיוט הוא הפגישה היומיומית של כל אדם ואדם מישראל, של כל אדם ואדם מהעולם שבא לבית המקדש ופוגש את הכהן האדיוט ופוגש את הכוח לכבד את השם. תפקידו של המקדש הזה הוא ושכנתי בתוכם. האם יכולה להיות מציאות כזאת של שכינה פה בתוכנו? כשעמד משה רבינו לעשות את המנורה, נתקשה בה. ושאל, דיברנו על זה השבוע בשיעור אחר, ולא ידע מה עושים. והקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את הכיכר, כיכר זהב טהור יעשה אותה, ואשלך אותו לאור, והיא נעשית מאליה, שנאמר, תעשה המנורה. מה פירוש? מה התקשה? מה, הוא לא ידע איך עושים את זה, ואז הוא למד איך עושים, מה היה? מהרבי, כשבא משה רבנו לעשות את המנורה, הייתה לו בעיה לא רק של המנורה, הייתה לו בעיה של כל המשכן הזה. אנחנו חוזרים לנקודה הבסיסית עכשיו, אבל במקדי כהונה, זה דבר לא יאמן. הקדוש ברוך הוא אומר ששכינה יכולה לשרות בגוף. הקדוש ברוך הוא אומר ששכינה יכולה לשרות בזהב וכסף ונחושת. הקדוש ברוך הוא אומר ששכינה יכולה לשרות לא בעולמות עליונים. הקדוש ברוך הוא אומר ששכינה יכולה לשרות לא רק בתורתי, הלוואי, בתפילתי, הלוואי. הקדוש ברוך הוא אומר ששכינה יכולה לשרות בגוף, וככל שזה יותר בגוף זה יותר השראת שכינה. והקדוש ברוך הוא אומר שבמשכן ובמקדש ושכנתי בתוכם, זה השראת שכינה לאין ארוך למעלה למעלה מכל העולמות העליונים. ובזה משה רבינו נתקשה. משה רבינו שואל, הכיצד, איך יכול להיות? איך אדם יכול לעשות את זה? זה בלתי ניתן להבנה, איך יכול להיות? זה הקושי. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אפשר? הקדוש ברוך הוא עונה לו בשתי מילים, אי אפשר. רק האין סוף יכול להשרות שכינה עד אין סוף של גבול. עד אין סוף של תחתון. אבל לך יש תפקיד. אתה צריך לקחת את כיכר הזהב ולהשליך אותה לאור. אני כבר אעשה את הכל. אתם מבינים מה זה לכבד את השם? זה לטטא את הבית. זה לגלות את הנפש האלוקית שלך. זה לכבוד ולתפארת. אתם מבינים מה פוגש אדם כשהוא מגיע לבית המקדש? הוא פוגש את אחדות השם בעולם, כלומר את כבודו, כלומר אין שום דבר שלא קשור אליו. לפני שאלכסנדר מוקדון התחיל את שליטתו בעולם, שלטה ממלכת פרס. הפילוסופיה של ממלכת פרס הייתה מבחינה ערכית, פילוסופית, הרבה יותר רחוקה מאיתנו מאשר ממלכת יוון. בפילוסופיה של פרס קבעו שיש שני אלים. דואליות. אל טוב ואל רע. עד שממלכת פרס גזרה אצל אחד המלכים שלא יגידו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וסיפורים שלמים שעליהם אנחנו אומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, כדי להינצל מהגזרה היא ולהגיד שמה ישראל וכו'. כשאלכסנדר מוקדון מגיע לעולם, הקוטיים מאוד מפחדים. כי התפיסה הזו, הפתוחה, היוונית, יכולה להיות מאוד מסוכנת. זה הוא או חבריו ומרעיו שמבקשים באמת לתרגם את התורה ל-70 לשון שלהם, את תרגום ה-70 המפורסם. יוון היא נקודה כל כך קרובה לישראל מצד אחד, והיא הכי 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 מסוכנת. זוכרים, אמרנו פעם שיוון זה ציון שהורידו ממנו את הצדיק. ציון זה שזה פה נקודת הציון של שם. ציון וירושלים זה שכאן זה המכון לשבטך פעלת. שאין זה כי אם בית אלוהים. וזה שער השמיים. זה הנון צדי. זה ציון. אתם יודעים מה זה יוון? זה אקרופוליס בדיוק כמו המקדש. זה ארכיטקטורה מדהימה. זה מקדש מדהים, רק עם איזה נשר מתואב. זה ציון. בלי הצדיק יסוד עולם. אתם מבינים מי הולך לפגוש את אלכסנדר מוקדון? התנא היחיד ששמו הצדיק. את יוון צריך לפגוש הצדיק. כשאת יוון הולך לפגוש הצדיק, הוא צריך לצאת ולעשות את העולם מקדש. כמו שהיה בגן עדן. כמו שבחיצוניות שלה יוון תופסת. והוא יוצא בבגדי כהונה, או בבגדים הראויים לכהונה, שעוד לא הוקדשו, אבל ראויים לכהונה גדולה, או עת לעשות להשם, הפרו תורתך, ולעשות את המדינה מקדש. אתם יודעים מה יהיה חטא החשמונאים בדורות שאחרי שמעון הצדיק? תלמידי תלמידיו של שמעון הצדיק יהיו החשמונאים. תלמידו הראשון זה אנטיגנוס איש סוחו, שתלמידיו הם יוסי בן יועזר, ויוסי בן יוחנן, בני דורו של מתתיהו הכהן הגדול. וחטאם של ממלכת חשמונאי בהמשך יהיה, שהם כל כך רצו להכניס את המקדש למדינה, עד שהכניסו שם שמיים אפילו לשטרות. והיו כותבים על כל שטר בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. כי הם הבינו שהמלחמה ביוון תהיה ליצור באמת מציאות של אחדות השם כזו גדולה, אבל העולם עוד לא היה ראוי לה. זה היה רק רגע כזה של עת לעשות להשם, הפרו תורתך. ווייז כזה, רגע כזה, כפי טבת כזה, שיוצאים בו ורואים איך אמור להיראות עולם שכולו מקדש. הללו הולכים מכאן והללו הולכים מכאן, לקוטיים לוקחים את אלכסנדר מוקדון לטיול כדי להחריב את בית המקדש. להחריב את המקום שבו בא לידי ביטוי הכבוד והתפארת של ציון. שאלכסנדר מוקדון יעשה כבוד ותפארת של יוון, לא של ציון. וכשהוא רואה את שמעון הצדיק, הוא משתחווה לפניו, אמרו לו, מלך גדול כמוך משתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות דיוקנו של זה משמשת לפניי בבית מלחמתי. בית מלחמתו של אלכסנדר מוקדון הוא בית המלחמה של כולנו. יש לנו בית מלחמה בין הנפשות שלנו, בין הכוחות שלנו. ושם משמשת דמות דיוקנו של שמעון הצדיק, כמו שליוסף הצדיק שימשה דמות דיוקנו של אביו בחלון, בבית מלחמתו עם אשת פוטיפר. ולשם מגיע שמעון הצדיק, ששני תארים ייחודיים יש רק לו. צדיק ומשיירי כנסת הגדולה. בעולם המודרני הביטוי שיירים נשמע משהו שכדאי לזרוק לפח. אבל אצל החסידים שיריים זה משהו מאוד חשוב. אתם יודעים מה זה להיות שיריים? להיות שיריים זה להיות חלק ממשהו. אתם יודעים מה זה להיות שארית ישראל? זה לעמוד מול עולם שלם ולדעת שאני אולי סרח העודף, כמו שנקרא בפרשה שלנו. אולי אני שארית, אבל אני שארית של אינסוף. ולא אימפריה של ברזלים מפלסטיק. אני שארית שאי אפשר לחלות אותה. כשאלכסנדר מוקדון הולך להחריב את בית אלוקינו, הוא פוגש את שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה. יש נוסח שאומר משירי כנסת הגדולה. בנוסח תהילת השם, בתפילה, בכל המשניות של איזהו מקומן, לא כתוב שיירי, אלא שירי. שיר, זה נראה מילה לגמרי אחרת, סונג. אבל שיר זה משהו שהוא כל הזמן שייך לעצמו, הוא בשרשרת, הוא משורשר, הוא קשור, הוא בלתי ניתן להפרדה. באמת באמת אין שם ראש וזנב, אין שם התחלה וסוף. זה הכל שיר. המשנה במסכת שבת אומרת, בהמה יוצאת בשיר שלה. גם שיר זה משהו שהוא לא פרוזה, הוא לא דיבור קצוב. אז ישיר זה עבר ועתיד. בגדי כהונה גדולה זה הכוח ללבוש בגדים שלמטה ולמעלה אתה מחבר את השמיים ואת הארץ. והאורים והתומים והמשפט והצדק והקודש להשם והסור מרע של המכנסיים והעשה טוב של הקטונת ועזירת הכוחות של האבנת והפעולות כולם של המידות והמוח, שהכל הכל 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 נועד לכבוד ולתפארת. שם אלכסנדר מוקדון מגיע אל השורש שלו. בגדי כהונה זה הכוח להחזיר הכל אל השורש. לכן הם נקראים לכבוד ולתפארת. פתחנו בשאלה, למה הפרשה מתחילה ב"ועשו בגדי קודש"? בגדי קודש. חשבתם פעם על שתי המילים האלה? אתם יודעים מה שורש המילה קודש? נאמנות, מוקדש, דבר שלא ניתן לחלל אותו, דבר שאני נאמן לו עד הסוף, נכון? הרי את מקודשת לי. אתם יודעים מה שורש המילה בגדי? בגידה. בוגד. ההפך הגמור. אתם יודעים מה מחבר את השמיים ואת הארץ בבגדי כהן גדול? המעיל. אתם יודעים מה שורש המילה מעיל? מעילה. מועל. כשאדם וחווה קיבלו את הבגדים, הם בעצם איבדו את הנאמנות המוחלטת. הבגדים היו לחסד. אתם יודעים מה יש בבית המקדש? את התיקון. בגדי קודש. ללבוש בגדים שכל תפקידם הוא בעצם לכבוד ולתפארת. לא שלי. לא של המקדש. לא של הכהן. אלא של מי שהכבוד הוא שלו. שאל אותם אלכסנדר מוקדון, בשביל מה באתם? למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב? יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? אתם חושבים שזה סתם הטעיה מדינית, עשו פה תרגיל פוליטי? אתה לא מבין מה מגמת הבית הזה? אתה לא מבין שבשורש, בשורש של הרוע של המלכות שלך, בשורש הבית הזה נועד שאתה לא תחרב? אתה לא מבין שפה נמצא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים? בית שמתפללים בו עליך ועל ממלכתך שלא תחרב? יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? ללבוש בגדי כהונה, זאת הדרך לחלחל את הכהונה לתוך יוון. אתם יודעים מה זאת יוון? או-הו, אני יודע מה זאת יוון. לא זוכר מה זאת פרס, ואין לי שום בעיות נפשיות עם הדואליזם הפרסי. אפילו לא זוכר את השמות של מלכי פרס שם, השני, השלישי, אלה שעשו את כל הגזרות, רוב השמות דומים לאחמדינג'אד. שישגיזגד, איסגיזגד, יש שם כל מיני שמות, איסגי אסטריונים יודעים. הם גם נראו בטח אותו דבר. זה מנותק מבחינת ההוויה התרבותית שלי. זו מלחמה, אבל זה לא קשור. גם הבבלים לא מעניינים אותי באמת. גם האשורים לא מעניינים אותי באמת. יוון? יוון זה ציון בלי הצדיק כל שנייה ושנייה. מה עושים עם יוון? יוצאים עם בגדי כהונה גדולה אל המדינה. משום עת לעשות להשם, הפרו תורתך. והולכים עם שמעון הצדיק, שלוקח איתך את כל כנסת הגדולה, ואת הנביאים, ואת הזקנים, ואת יהושע, ואת משה שקיבל תורה מסיני. לכבוד ולתפארת. זאת הפגישה של שמעון הצדיק עם המציאות היוונית. כשקולטים את זה, אפשר לקלוט עוד סיפורון קטנטן ובו נעמוד. המתודיקה אומרת שעת סיפור בהתחלה, שעת סיפור בסוף. באמצע קצת... לפני השעת סיפור של הסוף, אתם תופסים את על שלושה דברים העולם עומד של שמעון הצדיק? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים? על התורה שבאה מלמעלה למטה. ועל העבודה שמעוררת מלמטה למעלה. אי אפשר להשרות שכינה בכלים. אבל אשליך כיכר לאור, והיא נעשית מאליה. אגב, למה דווקא המנורה? כי על המנורה שאלו חז"ל, וכי לאורה הוא צריך, מי צריך את המנורה? וענו חז"ל תשובה ברורה אחת. אלא עדות היא לכל באי העולם ששכינה שורה בישראל. עכשיו אתם מבינים במה נתקשה משה? איך מראים דבר כזה בכלל ששכינה שורה במציאות? אני אגיד לך את התורה ואתה תעשה את העבודה. ואז אתה תקבל כוח אינסופי לעשות מנורה מקשה אחת. אי אפשר. כמו שאי אפשר להיות למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. אבל אם אתה חי את זה ואת זה ואת זה, על התורה, על העבודה ועל היכולת של גמילות החסדים. אתם יודעים למה זה על שלושה דברים העולם עומד? כי לפני ששמעון הצדיק וכנסת הגדולה באו וכל פרק א' של מסכת אבות התחיל את התורה שלנו, אז כל אדם, כל ילד קטן חי עם שני דברים. אני והוא. זוכרים איך מתחילים במחבואים אחרי שסופרים? אין מלפניי, אין מאחוריי, אין מצדדיי, דג מלוח. זהו. אני. המילה אני יכולה ללכת עם המון יראת שמיים. אני! ואין אף אחד. גמילות חסדים זה היכולת לא לעמוד על שתי רגליים, אלא על שלושה ממדים. האם העולם הוא של שתי רגליים, או תמיד יש עוד רגל? על שלושה דברים, על חוט משולש, על שלושה דברים העולם עומד. שלושה דברים אמרו כנסת הגדולה. שלושה דברים אומרים כל פרק א' וב' כל התנאים. ואחרי שלושת הדברים, עכשיו יובן אותו סיפור מפורסם אחרון על שמעון הצדיק. על שמעון הצדיק מספר את הגמרא במסכת נדרים, שתוך 40 שנות כהונתו הגדולה, מימיו לא קיבל שמעון הצדיק אשם נזיר תמה. זאת אומרת, שמעון הצדיק מאוד מאוד לא אהב שמפסיקים נזירות. אם אדם קיבל על עצמו נזירות, שיזהר. אבל קיבל על עצמו נזירות, ימשיך את הנזירות. פעם אחת, מראה בנדרים בדף ת', מראה מדהימה, בא אליי אדם אחד, נער, אלם, מן הדרום. הזכרנו פעם את הסיפור הזה. תשמעו את ההתמודדות מול יוון. אבל הפעם לא מול אלכסנדר מוקדון, אלא הפעם מולי. רנטגן כזה של שמעון הצדיק. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אתם לא רואים עוד פעם את יוסף הצדיק? עם דמות יוקנו, עם שמעון. והוא בא כדי להפסיק את נזירותו, זאת אומרת, קודם כל, להשחית את שערו. עמדתי ושאלתי, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. רועה צאן. אלם מן הדרום. רועה הייתי לאבא בעירי. והלכתי למעיין כדי להשקות את העדרים. וראיתי את המים. ונסתכלתי בבבואה שלי. ראי כזה. פרולה. ופתאום פחז עליי יצרי. מה דעית קרי בלעז? נרקיסיזם. התאהבות עצמית. ופחז עליי יצרי. וביקש לתורדני מן העולם. דמות יוקנו בבית מלחמתי. אמרתי לו, רשע, על מי אתה מתגאה? על מי שהוא עתיד להיות רימה ותולע? מה אתה עליי בא, חכם? חכם על קטנים? העבודה, לשון שבועה, שגה לחכה לשמיים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמותיך ירבו נוזרי נזירות בישראל. אתם לא מבינים מי זה האלם? אתם לא מבינים על איזה מלחמות הוא מדבר? אתם לא תופסים מה זה שמעון הצדיק ושיירי כנסת הגדולה? כהן גדול בבגדי כהן גדול, שהיה צריך להשתמש בעת לעשות להשם הפרו תורתך כדי להפוך את המדינה למקדש? לכל אחד יש מדינה ומקדש. לכל אחד פעם אלכסנדר מוקדון בא עם הקוטים כדי להחריב את בית אלוקינו. לכל אחד פעם צריך עת לעשות להשם ולצאת עם שמעון הצדיק. לכל אחד מגיע פעם למעיין ורואה את בבואתו ויצרו מבקש לתורדו מן העולם. בבית מלחמתו של שמעון הצדיק יש גם התקפיה. יש רגע שבו עומד הנזיר הצעיר ואומר, זה למעלה מהגובה שלי. אני לא עומד בזה. אתם מבינים מה יוון לא הבינה לפעמים? אתם מבינים את הזה לעומת זה? זה הרי סיפור מקביל ממש, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הקודש לבין החול, בין הטהור לבין הטמא. מהסיפור עם המעיין ועם המיתוס היווני ההוא. שם האלם היפהפה שמת מהתאהבות עצמית, וצמח שם הנרקיס הזה הלבן שמביאים לנו באגרטל כשממש רוצים להיות רומנטיים. אבל הרומנטיקה של שמעון הצדיק זה האלם שאמר לו, רשע, על מי אתה מתגאה? חתכת רשע. עליי? בוא נלך לשמעון הצדיק. וכשהם הלכו, גם הם בטח ראו קוטיים הולכים מכאן, ויהודים הולכים מכאן, וכל הלילה קשה לזהות עד שעולה עמוד השחר, וגם אז עוד לא מזהים. וכיוון שמגיעים לאנטיפטרס, זה לא המקום דווקא של יד בית הכנסת. שם זורחת החמה, ושם יגיע רגע שהחמה תזרח. ואלכסנדר יראה את שמעון הצדיק. והמלך הגדול הזה שאתה התכופפת לפניו ולא האמנת בכוחות שלך, השתחווה ליהודי זה. ואז ישאלו כל אנשי הברזל והפלסטיק, מלך גדול כמותך משתחווה ליהודי זה? והוא יגיד, דמות דיוקנו של זה נמצאת לפניי בבית מלחמתי. האורים ותומים של זה הם האורים ותומים שלי. בבית מלחמתו של כל אלכסנדר מוקדון יש כהן גדול עם אורים ותומים, שהוא שמעון הצדיק משירי כנסת הגדולה. וכשהאוויר מלוכלך, נועדים כל הבגדים האלה לכבוד ולתפארת. לכבד את הבית. כי כל הנקרא והנברא בשמי, לכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. ערב טוב.